התחלנו לדבר בעצם על סיכום שני הפרקים האחרונים של יהושע, שבהם הוא מזמן את עם ישראל ואומר את נאום הסיום שלו. ולפני שאנחנו ככה נכנסים לדברים, אני רוצה לתת עוד איזה מבט כולל על ספר יהושע, שאני חושב שהוא מעניין כשלעצמו. אנחנו פוגשים כמה שלבים בכיבוש הארץ, בכיבוש וירושה. דבר ראשון, יש לנו חלק ראשון של כיבוש הארץ, שהוא מתחיל לא בספר יהושע, אלא כבר בספר במדבר. חוזר על עצמו בדברים, כסיפור דברים של משה. ושם, מה שמדובר למעשה זה על כיבוש עבר הירדן, סיחון אוג, ההבטחה לכיבוש הארץ, לירושת הארץ של בני גד, ובן גד חצי שבט המנשה, שהם נותנים את המעגל ההתקפי יחד עם עם ישראל, וכתוצאה מזה הם יכולים לקבל את עבר הירדן לנחלה. עכשיו השני, אנחנו בקשים את כיבוש יריחו, האי, ואז עם ישראל יושב וכאן בעצם בגלגל. זאת אומרת, צריך באמת להבין מה עניינה של יריחו בהקשר הזה. ובעצם עם ישראל נמצא בגלגל. מי הגלגל? באופן פשוט, יש מציאות של כיבוש כמו שמפורש בפסוקים, אבל עדיין אין פה את אותה קביעות של ירושה ונחלה. זאת אומרת, העם נמצא בגלגל, לא מוריש את יושבי הארץ, אלא רק כובש אותם והם מעלים לו מס. זה התיאור שמופיע בפסוקים. מי שחריגים בהקשר הזה זה שבט יהודה, שכמו שמתואר שנגשים שבט יהודה אל יהושע, האמירה שכלב יפונה, והם ודאי מתחילים את תהליך הנחלה שלהם כבר בשלב הזה. ותיאור נוסף של נחלה זה עצם בני יוסף, שגם הם באים ואומרים שהשטח לא מספיק, כל אותו עניין של בני אפרים, יערות, הדיון עם יהושע. זאת אומרת, בעצם יוצא שעם ישראל נכנס, נמצא בגלגל, מי שמתחיל לנחול את הארץ זה שבט יהושע ובני יוסף. מה עם שאר כל העם? אומות העולם, יושבי הארץ, מעלים להם מס. אבל איפה הם נמצאים? נמצאים בגלגל. אבל מתחיל התהליך הבא, שכל השבטים כולם מתאספים איפה? בשילו. שזה לירושה ולנחלה, ירושה זה שילו, נחלה זה בית עולמים. זאת אומרת, יש פה מציאות כבר של תחילת תהליך הירושה. ומשם כל השבטים, כל אחד הולך והולך אחרי שהוא עשה את, את התהליך של, של הריגול, של הבדיקה, כל אחד ואחד הולך עכשיו ומוריש את שטחו. בסוף התהליך הזה, מי מופיע לנו? הופיע לנו עוד פעם בני גד, בני ראובן, גד וחצי שבט המנשה, שיהושע משלח אותם עם כל המתח שנוצר מחמת אותו מזבח. זאת אומרת, אם נתבונן מבחינת הסדר של הכיבוש, יש לנו למעשה את כל עם ישראל שנכנס, נכנס ליריחו, ממשיך הלאה לכיוון של גלגל, מהגלגל מי שמתחיל להנחיל זה יהודה ובני יוסף, ולאחר מכן יש לנו את המעבר לשילו שאר השבטים, ובסוף עוד פעם בני גד ובני ראובן וחצי שבט המנשה. חושבים על זה מבחינה רעיונית, אני חושב שהדברים הם מאוד 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 עמוקים. כי אם אנחנו מסתכלים על שבט יהודה, שבט יהודה ושבט המלוכה, זאת אומרת, בשביל ללכת ולנחול את הארץ צריך עוצמה מוסרית גדולה. זה לא פשוט לבוא ולא להכיר את כל נשמה ולהשמיד את שבעת העממים. הרי על פניו שבעת העממים על מנומס עכשיו, בסדר, מסתדרים, אפשר לחיות, למה צריך עכשיו להרוג אותם? זאת אומרת, להבין שיש פה איזה כניסה לארץ וירושת הארץ, שהיא לא קשורה רק למה שנקרא עצמאות מדינית, אלא יש לנו כניסה לארץ וירושת הארץ שקשורה להיבט הרוחני. אז מי הראשון שנמצא בתודעה הזאת? זה קודם כל שבט יהודה. כוח בית המדרש, בית יהודה שייך לפניו גושנה. לא בכדי יש לנו את תניאל בית כנז, שהוא כובש קריאת ספר, הוא מנו חזל, אז קריאת ספר, אותם הלכות שנשתקחו בימי אבל יהושע, באבל משה, שכחה עם יהושע, ותניאל חידש אותם מכוח פלפולה של תורה, זה כוח שבט יהודה. אז יהודה הוא מבטא את הפנימות של עם ישראל, אז מאוד מובן שהוא הראשון שיוצא לאיפה? לבוא ולהנחיל את הארץ. הגיוני מאוד. בני יוסף, בני יוסף זה קודם כל שבטו של יהושע. יהושע עצמו נקבר בתימת סרח של נחלת אפרים. וגם אצל יוסף יש את הכוח המיוחד של עם ישראל, בחינה של הצדיק. יוסף הוא המשביר לכל הארץ. הוא נמצא בנקודה שאומנם יש בנקודה של יחס לשאר העמים, אבל הוא נמצא מעליהם, הוא נמצא במדרגה של צדיק. נמצא באיזה מעלה מיוחדת, כמו שמרן הרב מדבר על כך בהרבה מקומות. אז הוא הבא שבאמת יכול לבוא ולכבוש. השבטים הנוספים הם עכשיו צריכים לברר יותר את תכונתם המיוחדת, כל אחד ואחד. מוצא את האזור, מוצא את המקום, ששם הוא יכול להופיע את העניין האלוקי באופן הכי שלם. אחרי שמסתיים הכיבוש בעבר ירדן המערבי, מה קורה בשלב הזה? אפשר גם להתרחב לעבר הירדן המזרחי. אז אמנם ההבטחה הראשונית לנחלה זה בעבר הירדן, כי זה היה הכיבוש הראשון, אבל כשמסתכלים באופן העמוק יותר, הסיום של ההתנחלות הוא נעשה רק בסוף, על ידי ראובן, גד וחצי שבט המנשה. זאת אומרת, יש פה איזה תהליך שקשור למרכז. המרכזיות הזאת היא גם נכונה בקשר לירושלים. שבט בנימין פה הוא שבט מיוחד שלעצמו, שהוא לעתים מבני יוסף, לעתים נגלה בתוך יהודה, יש בו את שני הצדדים, את פחת שבט בנימין, אבל השבטים שהם סמוכים יותר למרכז זה למעשה בני יוסף ויהודה, הם נמצאים בלב של הארץ. השבטים האחרים נמצאים או שבטי הצפון או שבטי הדרום או שבטים שנמצאים יותר במערב, אבל הלב של הארץ זה בני יוסף ויהודה. הרכס הערים שנע למעשה מהרי חברון עד הרי בית אל, בואכה צפון השומרון, כל רכס הערים הזה הוא מבטא את התקף פרשת המים, את הנקודה המרכזית, גם מבחינת הקישור לירושלים וגם מבחינת קישור המרכז, המרכז של ארץ ישראל. באמת ראיתי שהנציב כותב בפרשה שלנו, בפרשת מסעי, שבכל השבטים כתוב נשיא, חוץ מבשבט בנימין ובשבט יהודה, שלא כתוב כלב בן יפונה נשיא. כן? גם בשבט בנימין לא כתוב נשיא, למה כתוב נשיא? זה אומר שנשיא זה בשביל לתת עוד עוצמה, עוד תוקף למנהיג, לבוא ולהגדיר שהוא נשיא. אז אם בן אדם מקבל את הנחלות הכי טובות, הכי קרובות לירושלים, צריך לתת תוקף לנשיא? לא, כולם מקבלים את החלוקה של הנשיא, כאשר הוא מביא למעשה את הנחלה עם המעלה הרוחנית הכי גדולה. לכן לא היה צריך לחזק את מעמד הנשיא. בניגוד לשאר השבטים שנמצאים במקום יותר רחוק, שהיה צריך לחזק את המימד הנשיאותי שיש בהנהגה הזאת. כשמסתכלים על ההמשך בקריאה היסטורית, אנחנו נמצאים עכשיו בסוף ספר יהושע, אפשר לראות שהצד השני היה בדיוק להפך. הגלות מתחילה להפתעה בעבר ירדן, תחילת גלות סנחריב נמצאת בעבר ירדן אצל בני ראובן, גד וחצי שבט המנשה, שזה הכיבוש הראשוני והגלות הראשונית. לאחר מכן יש לנו את נחלת שבטי ישראל, שהם נכבשים כל כל אותם שבטים, באמת שבט יהודה ובנימין, שאותם בנימין שמנו במקום מיוחד כשלעצמו. ורק בסוף יש את, את אותו גלות של שבט יהודה, וגם הגלות של שבט יהודה היא רק 70 שנה. לא כמו גלות סנחריב. זאת אומרת, יש פה מדרגה רוחנית אחרת, שרואים את זה בקריאה הפוכה. דווקא מי שהנחיל ראשון, הוא למעשה גלה אחרון. זאת אומרת, יש פה איזו נקודה של שייכות לארץ, שייכות למקום, שיוצרת גם זיקה רוחנית. כך ניתן לבוא ולהתבונן על הדברים, שעם כל זה, ברגע שגלו ראובן גד חצי שבט מנשה, כששתרנו את זה, כבר מה קרה מיד לאחר מכן? בטלו יבלות. זאת אומרת, זה לא שלא הייתה השלכה. גם עבר הירדן, וההתנחלות בעבר הירדן, משפיעה רוחנית על ירושלים. זה לא שאין השפעה. כאשר סנחריב מגלה את ראובן גד חצי שבט המנשה, התוצאה, שזה לא רק שהם גולים, אפשר להגיד, טוב, בסדר, הם בפריפריה. הם בעבר הירדן, הם מעבר לגבול, לא. ההשפעה היא השפעה גם לירושלים, בתלוי עובלות. זאת אומרת, רואים פה מצד אחד את המדרגות במרכזיות הרוחנית שיש בארץ, את המדרגות במדרגת הקישור הרוחני, כל שבט ושבט עם עניינו, אבל מצד שני את ההבנה וההכרה שכולם נמצאים בנקודה של ערבות הדדית, של שייכות אחת, של מרכז אחד. אני חושב שהדברים האלה הם פתיחה טובה לאיסוף שאוסף יהושע את כל שבטי ישראל. נכון? אני רוצה שנתבונן קצת בפרק כ"ד, הראשון קצת על דרך הפשט, ולאחר מכן ננסה להעמיק בדברי חז"ל כמה נקודות מבט מעניינות. ויאסוף יהושע את כל שבטי ישראל שכמה, ויקרא לבני ישראל ולראשיו ולשופטיו ולשוטריו, והתייצבו לפני האלוהים. אז זה כבר דבר מעניין. הם מגיעים, אבל הם התייצבו לפני מי? והתייצבו לפני יהושע, לא? הוא קורא להם. אז לכאורה הם אומרים להתייצב לפני מי? לפני יהושע, אבל הם לפני האלוקים. אז כמה שאנחנו יודעים בהמשך שיש פה גם את חידוש הברית, אז זה מובן שהכינוס הזה מראש, כינוס שעניינו לא רק דברי פרידה מיהושע, יהושע לא עסוק עכשיו בסיכום האישי של תולדות חייו, אלא יהושע עניינו עכשיו לבוא וליצור עוד חיזוק רוחני לפני הסתלקותו. זה עוד מדרגה רוחנית. ובאמת יהושע פותח ואומר את הדברים, הדברים המפורסמים בקוראם, אנחנו רגילים לומר אותם בעבודת ביקורים. ואומר יהושע את כל העם, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, בעבר הנער ישבו אבותיכם מעולם, תרח אבי אברהם ואבי נחור, ויעבדו אלוהים אחרים. ואבי מורי תמיד מספר שבחוץ לארץ הרי לא הבינו את המשמעויות של קריאת אגדה של פסח. אנשים דקלמו את הדברים, אבל לא הבינו עברית, אז הם לא הבינו מה הם אומרים. אז הוא אומר ש... את הפסוק הזה שמופיע בהגדה של פסח, היו קוראים את זה תרח אבי, אברהם ואבי, נחור ויבדו, ויבדי. זאת אומרת, לא היה שום משמעות לתוכן. ברוך השם, אנחנו צריכים להודות גם כן על המציאות הזאת, שאנחנו מבינים את המשמעות של, של מה שאנחנו לומדים וקוראים. ולקח את אביכם את אברהם מעבר הנהר, והולך אותו בכל ארץ כנען, והרבה את זרו, ואתן לו את יצחק. ואתן יצחק את יעקב ואת עשיו, ואתן לעשיו את ארץ עיר לרשת אותו, ויעקב ובניו ירדו מצרים. וישלח את משה ואת אהרון ואגוף את מצרים כאשר עשיתי בקרבו, ואחר הוצאתי אתכם, ועשיתי אבותיכם ממצרים, ותבואו הימה, ויצאו מצרים אחרי אבותיכם, ברכב ופרשים, ים סוף, ויצעקו אל אדוני, ויעשם מעפל ביניכם ובין המצרים, ויבא עליו את הים ויחסהו ותראינה עיניכם את אשר עשיתם במצרים ותשבו במדבר ימים רבים. מה הנקודה שמאוד מאוד מייחדת את האמירה הראשונית של יהושע. הדבר הראשוני זה קודם כל לדעת מאין באת, אבל יותר מזה בא ואומר לנו את סגולת ישראל. דיברנו על הקושי ביכולת להוריש. לא תמיד קל לבוא ולגרש את הגויים, להרוג אותם. בשביל שיהיה את הכוח המוסרי, את הכוח האידיאלי הזה, לבוא ולתקן ולרשת את הארץ ולמנות ממלכת כהנים וגוי קדוש, צריך להבין מאיפה באנו. אם אנחנו לא מבינים את המגמה, את הסגולה המיוחדת של עם ישראל, קשה לנו יותר לסיים את תהליך הירושה. הרי בשלב הזה עדיין לא יסיים את תהליך הירושה. יהושע הולך להיפטר מן העולם, וכמו שהזכרנו, שהוא נפטר בן 110, צד אמת רוצה להישאר עוד, כי הוא רצה שיהיה עוד כוח רוחני שיופיע בעם ישראל. אז דבר ראשון, מה צריך להזכיר? צריך להזכיר את אברהם, יצחק ויעקב, את ההבטחה של עשיו ישר שעיר, אבל את הארץ שלנו, את ארץ ישראל, ארץ כנען. את אברהם כבר מביא על הקדוש ברוך הוא לארץ כנען. לכן גם מסביר למה מתארים את המעבר לארץ ישראל, והוצא את אבותכם ממצרים ויבואו הימה וכו'. ויצעקו אל השם ויעשם מעפל ביניכם בין המצרים, ויבא עליו את הים ויחסר ותראה עיניכם את אשר עשיתם במצרים ותשבו במדבר ימים רבים. גם פה יש את הנקודה הזאת, שמי שמתנגד לעם ישראל, מי שמבטא את הצד של העמידה מול עם ישראל, הוא בסופו של דבר מה צריך לעשות לו? מה הקדוש ברוך הוא עושה? הקדוש ברוך הוא מטביע אותו בים, להביא אתכם אל ארץ האמורי יושב בעבר הירדן, וילחמו איתכם, ויתן אותם בידיכם, ותכשו את ארצם, ואשמידם מפניכם. אז פה כבר יש לנו הופעה ראשונית של כיבוש. שגם הדגש הוא שיש לנו פה מאבק רוחני, והקדוש ברוך הוא מוביל את המהלך. זה לא אנחנו, הקדוש ברוך הוא מוביל את המהלך הזה. ויקום בלק בן ציפור מלך מואב, וילחם בישראל, וישלח ויקרא לבלעם בן בעור לקלל אתכם, ולא הביתי לשמוע לבלעם. ויברך ברוך אתכם ואציל אתכם מידו. פעם נוספת רואים את אותה נקודה של מאבק מול אומות העולם, מאבק רוחני שמבטא שהקדוש ברוך הוא גם בזווית הרוחנית הוא נמצא עם עם ישראל. ותעברו את הירדן ותבואו אל יריחו, וילחמו בכם ועלי יריחו האמורי והפריזי והכנעני והחיתי והגרגשי החיבי והיבוסי, ואתן אותם בידכם. פה יש דבר מעניין שאפשר לראות, שהמאבק מול יריחו הוא מאבק ממש מול כמעט כל שבעת העממים, נכון? יש לנו האמורי, הפריזי, הכנעני, החיתי והגרגשי, החיבי והיבוסי, שבעת העממים, כולם נמצאים ביריחו. לכאורה על פניו, היינו מצפים, כמו שראינו שיש הרי אמורי, אז אולי היינו אומרים שגם ביריחו היא שייכת לאחת מהעמים. לא. יריחו היא מבטא איזשהו נקודת מרכז שהיא כוללת בתוכה את כולם. ובאמת אפשר לראות את זה גם כן במדרש. ותעברו את ירדן ותבואו אל יריחו, אומר המדרש, וילחמו בכם בעלי יריחו. אמר רבי שמואל בר נחמן, יריחו הייתה נגרה של ארץ ישראל. אמרו אם נכבשה יריחו, מיד כל הארץ נכבשה. לפיכך נכנסו לתוכה. זאת אומרת, קודם כל, נתנו את במורד העמקה על מלחמת יריחו. בעצם, כשנכנסים לתוך יריחו, מה יש לנו פה? הקדוש ברוך הוא, ולכן גם מאוד מובן שהמלחמה הזאת היא מלחמה מאוד ניסית. מאוד מובן גם כן שאנחנו, את אותה כללה שמקלל יהושע, בבחורו ייסדנה ובצעירו יציב דלתיה. זאת אומרת, יש פה איזו נקודה שבעצם יריחו מבטא שכל שבעת העממים כולם באים ונופלים לפני עם ישראל. למה? כי הקדוש ברוך הוא מוביל את עם ישראל. יש פה איזו הופעה ניסית כזאת. ואשלח לפניכם את הצירה ותגרש אותם מפניכם שני מלכי האמורי, לא בחרבך ולא בחשתך. טוב, זה תיאור שמתכתב עם התורה. התורה כתוב שקדוש ברוך הוא שלח את הצירה לפניהם לשמידם. לא מצאנו תיאור כזה בספר יהושע, פה הוא מוזכר פעם ראשונה, אבל נראה שהיו כל מיני מהלכים בכיבוש הארץ, שממש הרגישו את עשיית הנשמה מיוחדת, עד כדי כך שמגיע אותו חרק, אותה צירה, והולכת עכשיו ומסתערת כנראה כנחילים על האמורי ומתנקמת בה. ויתן לכם ארץ... מה זאת אומרת? יריחו הייתה לפני היא האמורי.
על זה שמחה אמורי
אני לא יודע אם זה דווקא... אתה רוצה לומר שזה סיכון לא? לכאורה זה לא... לא שניהם היו מהאמורי. כנראה שהיה משהו אחר שאנחנו לא יודעים עליו. שניהם אחרי האמורי. לא כתוב ש... הרד"ק אומר פה, באמת כמוך. הרד"ק, אם אני זוכר טוב, אומר, שני מלכי האמורי, פירוש, וגירשה שני מלכי האמורי, גם כן, והם סיחון ואוג. לכן אמרו רבותינו, זז שתי צרעות היו. אחד עד משה ואחד עד יהושע, והצירה הוא מזבוב רע, מטיל ארס. אמרו כי הייתה צירה מפקה בעיניה ומסמה עיניהם. ולא יכולים להילחם, ובאים ישראל והורגים אותם. כמו שאמר, לא בחרבך ולא קשתך, תרגום צירה, הראיתה. למה נקרא שמה הראיתה? שעומדת לקראת אדם ומכה בפניו. נרגמינה אשר קרחה דיארך. זאת אומרת, יש פה גם תיאור של צירה שהייתה בזמן סיחון, אבל גם צירה שהייתה בזמן יהושע. לכן גם מבחינת התאריכים, זה שני תאריכים. אבל כנראה שיש פה עוד גם מציאות של צירה נוספת, שהייתה לא רק בזמן סיחון ואוג, אלא גם בשלב מאוחר יותר. ואתן לכם ארץ אשר לא יגעת בה, וערים אשר לא בניתם, ותשבו בהם, כרמים וזיתים אשר לא נטעתם, אתם אוכלים. גם פה זה דבר מעניין מאוד. זאת אומרת, בעצם מה זה הקדוש ברוך הוא נתן לנו? זה הכנענים שהיו בארץ, הם לקחנו מהם, לא? זה לא שהקדוש ברוך הוא יצר איזשהו נס, אלא זה המבט. צריך להבין שהאופן שבו הקדוש ברוך הוא מופיע בתוך הטבע, בתוך המציאות, זה הנהגה האלוקית. המציאות היא מציאות שהעם ישראל לא טרח. אז יכול לבוא להגיד בסדר, לא טרח, אבל באופן טבעי, כאשר אני מוריש את הגויים, אז אני מקבל עכשיו קרמים ובתים. זה מבט לא נכון. המבט הוא שבסופו של דבר הקדוש ברוך הוא נתן לנו ארץ מיושבת, לא ארץ שממה. אחד הדברים הכי בעייתיים שתוארו, שמעט מעט הגרשנו מפניך, זה גם קשור לעניין של תצירה ישלח. מה הייתה הבעיה שמופיע בדברים? למה צריך מעט מעט לגרש אותו מפניך? ותרבה עליך חיית השדה. זאת אומרת, יש איזו מציאות כזאת, שהאמורים זה לא רק שהם נמצאים פה בארץ, והם מוכנים לקראת זה שאנחנו נבוא ונשמיד את יושבי הארץ. והם רואים בעצם זה סוג של הכנה לקראת זה שעם ישראל יוכל לבוא ולחיות בארץ בקדושה. זה חלק מהמהלך האלוקי. זה חלק מהמהלך שמאפשר לנו מעט מעט לגרשנו מפניך, שאי אפשר לעשות את זה באופן הזה. זאת אומרת שלפעמים יכול להיות שאם היינו במלחמת ששת הימים כובשים את יהודה ושומרון, והיו אומרים, טוב, כל מי שרוצה יכול לבוא וליישב. אני לא יודע אם היו קמים תנועות התיישבויות כל כך גדולות ואידיאליסטיות כמו גוש אמונים. אם לא היה כל הזמן מציאות של התנגדות, לא בטוח שהיה צורך כזה גדול לבוא וליישב, וליצור גידול עוד יותר גדול, לבוא ולהרבות את היישובים. מה? יכול להיות אפילו בני המסיעות הגליל. זאת אומרת, אחת הסיבות שההתיישבות ביהודה ושומרון הייתה בעוצמה גדולה, נעבה מחמת העובדה שהיה איזשהו התנגדות. וזה מה שמאפשר את התהליך של הגדילה באופן מבוקר, שמאפשר גדילה טבעית נורמלית. כן? קשה לבנות ערים שלמות בלי תהליך, אנשים לא ישר באים אל עיר שלמה, אלא אם כן יש איזו סיבה מיוחדת. ודווקא התהליך הזה של שיש פה כבר בתים ולאט לאט הם כובשים, זה ברכה גדולה מאוד. ואתה יראו את אדוני ועבדו אותו בתמים ובאמת, והסירו את אלוהים אשר עבדו אבותיכם בעבר הנהר ובמצרים ועבדו את אדוני. זאת אמירה, היא אמירה מאוד חזקה. רבותיי, אתם שייכים פה למהלך גדול. עבר הנהר זה המקום שאותו עזב אברהם. אנחנו נמצאים בתהליך אחר. אנחנו נמצאים בתהליך שעברנו את עבר הנהר. יצאנו ממצרים. אנחנו נמצאים עכשיו בנקודה אחרת. זה המקום שלנו. לכן אנחנו צריכים להתנתק מאותם מקומות. נמרא ביניכם לעבוד את אדוני, בחרו לכם היום את מי תעבודון. אם את אלוהים אשר עבדו אבותיכם, אשר בעבר הנהר, ואם את אלוהי המורי אשר אתם יושבים בארצם, ואנוכי וביתי נעבוד את אדוני. לכם עכשיו בחירה. גם פה זה דבר מאוד מאוד מעניין, שאצל משה הרי כתוב, להשמידם ואותך יעשה לגוי גדול. גם פה הוא אומר, אתם רוצים ללכת למקום אחר, לעבוד חס וחלילה עבודה זרה, ואנוכי וביתי נעבוד את השם. כן, יש איזו מציאות שאנחנו בכל מקרה נמשיך את אותו מהלך של עבודת השם, אותו מהלך של אברהם, של נסיעת מצרים, ויען העם ויאמר חלילה לנו מעזוב את אדוני לעבוד עולים אחרים, חידוש הברית. כי אדוני אלוהינו הוא מעלה אותנו ואת אבותינו מארץ מצרים בית עבדים, ואשר עשה לנו את האותות הגדולות האלה, וישמרנו בכל הדרך אשר הלכנו בה, ובכל העמים אשר עברנו בקרבם, ויגרש אדוני את כל העמים ואת האמורי יושב הארץ מפנינו, גם אנחנו נעבוד את אדוני כי הוא אלוהים. זאת אומרת, זה מזכיר קצת מעמדות נוספות, כמו משה, במידה מסוימת, גם אצל אליהו, השם הוא אלוקים, השם הוא אלוקים. יש מציאות של, 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 של אמירה חדה של עם ישראל שאנחנו הולכים לעבוד את השם. יום יהושע אל העם, לא תוכלו לעבוד את אדוני כי עולים קדושים הוא. אל כנו הוא, לא יישא לפשכם וחטאתכם. זאת אומרת, תראו לכם, זה אתגר. פה יש תהליך שלכאורה מפתיע. מבחינת הקריאה בפשט, היה צריך לבוא ולומר שסיימנו, הנה הם קיבלו, הוא נתן להם את שני הדברים, ואז ישוע אומר, רגע, אבל זה מאוד מאוד קשה. הוא אל כנו ונוקם, הוא לא יישא לפשכם וחטאתכם. יש מציאות של ענישה. שעזבו את אדוני ועבדתם אלוהי נכר ושב והרה לכם, וחילה אתכם אחרי אשר הטיב לכם. ויום מרם אל יהושע, לא, כי את אדוני נעבוד. זאת אומרת, יש פה איזו התעקשות כזאת. עוד התעקשות, עוד עוצמה, עוד הפנמה של הדברים. למרות שהדברים כבר בעצם ברורים, צריך עוד הפנמה נוספת. ויום יהושע עליהם, עדים אתם בכם, כי אתם בחרתם לכם את אדוני לעבוד אותו, ויאמרו עדים. נדבר עוד מעט בחזן, מה משמעות העדות הזאת. ואתה הצירו את עולי הנחר אשר בקרבכם, ועטו את לבבכם אל אדוני אלוהי ישראל, ואמרו העם אל יהושע את אדוני אלוהינו נעבוד וכל הנשמע, ויכולת יהושע הברית להם, לעם ביום ההוא, וישם לו חוק משפט בשכם. ויכתוב יהושע את הדברים האלה בספר תורת אלוהים, ויקח אבן גדולה ויקימיה שם תחת האלה, אשר במקדש אדוני. ויאמר יהושע אל כל העם, הנה האבן הזאת תהיה בנו לעדה, כי היא שמעה את כל אמרי אדוני אשר דיבר עמנו, והייתה לכם לעדה, פן תכחשון באלוהיכם. גם פה רואים שיש חשיבות לשים איזה מצבה שתבטא את אותה ברית שעם ישראל חוזרים וקורטים. עד פה בעצם דברי המוסר של יהושע. בחלק הנוסף, ראי אחרי הדברים האלה, וימות יהושע בן נון עבד אדוני בן 110 שנים. זה מעניין איפה הוא נמצא בעצם. המעמד היה בשכם. ועכשיו, לכאורה, איפה הוא נפטר מהעולם? איפה הוא נפטר? הוא נפטר, לכאורה, בשכם, והגברו אותו בגבול נחלתו בתימנת סרח, אשר בהר אפרים, מצפון להר געש, ויעבוד ישראל את אדוני כל ימי יהושע, וכל ימי הזקנים אשר יחיו ימים אחרי יהושע, ואשר ידעו את כל מעשי אדוני אשר עשה לישראל, ואת עצמות יוסף אשר העלו בני ישראל ממצרים קבעו בשכם, בחלקת השדה אשר קנה יעקב, מעד בני חמור אבי שכם, במאה כסיתה, ויהיו לבני יוסף לנחלה. ואלעזר בן אהרון מת, ויקברו אותו בגבעת פנחס בנו, אשר ניתן לו בהר אפרים. יש פה דבר מעניין מאוד גם לגבי עניין הקבורה, שרק על זה אנחנו יכולים להעריך מאוד. אבל דבר ראשון חשוב שנשים לב, עם ישראל בסך הכל לא חטא. הוא עשה את כל ימי יהושע, ויש פה גם עדות, ויעבוד ישראל את השם כל ימי יהושע וכל ימי הזקנים, נכון? זאת אומרת, בעצם כל עוד דור המדבר נמצא, זה הזקנים, עם ישראל עובד את השם. זאת אומרת, דברי המוסר שיהושע עכשיו בא ואומר, מיועדים בראש ובראשונה למי? לדורות הבאים. יש פה איזו אמירה שיהושע שמר על מעלה רוחנית של העם, ועכשיו יש פה תהליך חדש. הדברים האלה מתכתבים עם הגמרא במסכת נדרים, שאומרת הגמרא, כך, אני קורא את זה מתוך המדרש, אבל בעצם זה מופיע כבר מופיע כך. אמר רבי חנינה, אמר רב אחא בר חנינה, למלא לו חטאי ישראל, לא ניתן להם אלא חמישה חומשי תורה וספר יהושע, מפני שהיא ערכה של ארץ ישראל. זאת אומרת, ספר יהושע הוא חלק מהשלמות של ההופעה של יציאת מצרים, שארץ ישראל זה בעצם ההמשכיות, זה התכלית, שזה ערכה של ארץ ישראל, הערך של ארץ ישראל. עכשיו אני רוצה שנתבונן קצת בדברי חז"ל על הפרק הזה של סיכום ימי יהושע. פה יש כמה דברים מעניינים, אני חושב שזמננו קצר אז אני אעבור כבר לחלק נוסף. דבר ראשון, ויהי אחר הדברים האלה וימות יהושע. יהושע פרנס את ישראל 38 שנים. פה בפרק מה אלעזר הכהן, שנאמר ולעזר בן אהרון מת כל ימי הזקנים אשר האריכו ימים והאריכו ימים האריכו ולא שנים. זאת אומרת, יש פה קודם כל את הזקנים שימצאים יחד עם יהושע, וזה בעצם תקופה, סיום תקופה. ויבואו אותו גבול נחלתו בתמיעת צרח. אמר ביהודה המערב, כל המתעצל בספדו של חכם ראוי לקוברו בחייו, שנאמר ויקברו אותו בגבול נחלתו בתמנת צרח אשר בהר אפרים מצפון להר געש. מה היה הר געש? מלמד שגעש עליהם ההר לאורגם. זאת אומרת, בזמן קבורת יהושע יש זעם גדול בעולם, ההר רוגש עליהם לאורגם. אמר רב חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, כל המתעצל בספדו של חכם אינו מאריך ימים, מידה כנגד מידה. הייתי ורב חייא בר אבא לרבי יוחנן, ויעבוד ישראל את השם כל ימי יהושע וכל ימי הזקנים אשר האריכו ימים. אמר ימים האריכו, שנים לא האריכו. באמת אפשר לראות, ופה זה גם מסביר לנו קצת למה מת אלעזר בן אהרון הכהן, כי היה איזה קפידה אחרי פטירתו של יהושע, צריך להבין מה. אלא מתי, למען ירבו ימיכם ימיכם ולא שננים, ברכה שאני. עכשיו מסביר המדרש מה היה אותו חיסרון שהיה בזמן גבורתו של יהושע, והדברים מבהילים. נתעשו ישראל לעשות מילות חסד ליהושע, באותה שעה נחלקה ארץ ישראל, והייתה חלוקה חביבה עליהם יותר מדי, והיו ישראל עסוקים במלאכתם, זה עוסק בשדהו, וזה עוסק בקרמו, וזה עוסק בביתו, וזה עוסק בתחומו. לפיכך ביקש הקדוש ברוך הוא להרעיש את העולם על יושביו, שנאמר ותגעש ותירש הארץ, זהו הר געש. מביא על הרעיון, מה היה הסיפור? עם ישראל עכשיו הוא עסוק מאוד, במה הוא עסוק עכשיו? להוריש את הארץ, להוריש את הארץ. אז עכשיו יש לוויה ליהושע, יש לו עכשיו להסביד את יהושע, הם עסוקים. אבל אני רוצה שנעמיק בזה יותר. בעצם יכול יהודי לומר לעצמו שאני עושה את הדבר הכי מתוקן שיכול להיות. מה זאת אומרת אני עושה את הדבר הכי מתוקן שיכול להיות? הרי מה יהושע היה עיקר עניינו עכשיו? על מה הוא כל כך הקפיד עליהם. ודאי שמירת מצוות השם. אבל מה היה הנקודה המרכזית של ספר יהושע? להוריש. אז מה הנצחה יותר גדולה של יהושע מאשר עכשיו ללכת ולהמשיך את נקודת הנחלה שאותה הוריש לנו יהושע? זאת אומרת, היה אפשר עכשיו לבוא ולבנות אידיאולוגיה מאוד 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 מרשימה על זה שאנחנו בעצם ממשיכים את יהושע, ממשיכים את המהלך של יהושע, וזה שאנחנו לא באים ללוויה שלו. וזה שאנחנו לא עסוקים עכשיו בלהספיד אותו. אלא אנחנו עסוקים עכשיו להמשיך את מורשתו. אבל הביטוי הוא ביטוי אחר. נתעצלו ישראל לעשות מילות חסד ליהושע. בסופו של דבר צריך להבין שיהושע זה איזשהו מרכז, איזשהו לב שהוא מכיל את הכל. הוא מכיל את הברית, הוא מכיל את תלמידו של משה רבינו, הוא ממשיך את משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים. ברגע שיש התעצלות, והכוונה היא שכל אחד מתעסק בעניין הפרטי שלו, גם כאשר העניין הפרטי יש בו צד אידיאלי, עדיין יש פה פספוס.
אם הכוונה הייתה טובה זה
אם הכוונה הייתה טובה, אז היא לא הייתה כוונה. אז כמו שהרי מבינים שזה יותר מרכזי. יש פה איזה פספוס של הבנת המרכז. המרכז צריך להיות, קודם כל, הלב. וזה הנקודה המרכזית. וכיוון שהייתה בזה סוג של התעצלות, גם אלעזר נפטר. גם אלעזר נפטר. אלעזר בן אהרון. הזקנים שיהיו באותו דור נפטרו. זו נקודה ראשונה. שאפשר לראות פה כבר איזשהו ביקורת מסוימת על הדור שממשיך את יהושע. מה הביקורת המסוימת? משהו בריכוזיות, במרכזיות של יהושע נפגע מפטירתו. זה נקודה ראשונה. המדרש ממשיך ומספר את עצמות יוסף אשר העלו בני ישראל. כשוקרא ידד, הכתיב ויקח משה את עצמות יוסף עמו. הכתיב את עצמות יוסף אשר העלו בני ישראל ממצרים. אמר רב חמא בר חנינא, כל העושה דבר ולא גמרו, מלא עליו הכתוב כאילו לא עשהו. למרות שמשה העלה על כל הדרך, כיוון שמי שקבר זה עם ישראל, זה נקרא על שם עם ישראל. אמר רבי אלעזר, אף מורידין אותו מגדולתו. הכתיב ויהי בעת ההיא וירד יהודה. למה? כי הוא רק התחיל בהצלת יוסף ולא סיים. רב שמואל בר נחמני אמר, אף קובר אשתו ובניו, שאמר, וירבו ימים, והייתה מות בתשוע אשת יהודה, וכתיב וימות ער ועונן. מה ישנה דקברו בשכם? אמר בי יוסי בר חנינה, אמרו משכם גנבו, ושכם נחזיר איבריו. זאת אומרת, יש פה איזו סגירת מעגל של הירידה מן הארץ לסיום הנחלה. הירידה מן הארץ, מה היה הגורם, מה היה המניע לירידת עם ישראל, 12 שבטי קה, יעקב אבינו, מארץ כנען למצרים? הסיבה הייתה מכירת יוסף. עכשיו כאשר נוחלים את הארץ, כאשר רוצים לסיים את הנחלה, אי אפשר לסיים את הנחלה בלי לתקן את הנקודה שהייתה עדיין חסרה. ולכן לא סתם קוברים את יוסף, אלא איפה למעשה קוברים את יוסף? קוברים את יוסף בשכם. מושלים אותו משל למה הדבר דומה, ולסתים שנכנסו לתוך המרטף ונטלו קנקל אחד שיין ושתו. ציצה להם בעל המרטף, אמר להם, יערב לכם, יבשם לכם, שישתם את היין, החזירו את הקנקל למקומו. כך אמר להם הקדוש וכל השבטים, החלטתם את יוסף, החזירו את העצמות למקומה. זאת אומרת, יש פה איזושהי מציאות כזאת, שכשאתה מחזיר את הדבר למקומו, עדיין יש פה איש במשך של הסדר. נכון שיש פה פגיעה, הרי אין פה מים. יש פה פגיעה, יש פה עצמות, אין פה כבר חיים, כבר לא החזירו את יוסף לארץ כנען. אבל כן יש פה איזו נקודה כזאת, שמהעצמות הללו אפשר להתחיל לבוא וליצור אור וגידים. אולי זה קשור גם לחזון העצמות היבשות, ליכולת לבוא ולהתחדש מהמקום הזה. דבר אחר, אמר להם יוסף, מסביע אני עליכם שהמקום שגנבתוני, שם תחזרוני. זאת אומרת, יש פה איזו נקודה נפלאה מאוד של, של עם ישראל ששב לארצו, יהושע נפטר, ויש פה סגירת מעגל, שמצד אחד ראינו שהסגירה הזאת נפלאת מאוד, זה יהושע, זה המשך חמשת הספרים. מצד שני, כבר רואים פה איזו נדנות של נקודה של חיסרון, והדברים גם רימוזים באותו מוסר שנותן להם יהושע, באותו עדות שעושה יהושע, באותו אבן שהוא שם לעדה. זאת אומרת, רואים שיהושע מבין שיש עוד תהליך, יש עוד סיבוכים, יש עוד מורכבויות עד שמגיעים אל סיום, אל הירושה וגם אל הנחלה, להגיע למציאות השלמה, זה עוד תהליך ארוך, ולכן יהושע מדגיש את הדברים, ותחילת הניצנים של המורכבות אפשר כבר לראות בספדו של יהושע, בעזרת השם שנזכה לגאולה שלמה.